שלום, היום יום שני, ה' באדר א' תשס"ח, ואנחנו בספר אורות, בחלק המכונה ישראל ותחייתו, בפסקה למד ב', לא? או למד א'? למד ב'. למד ב', בעמוד מ"ו. ישראל ותחייתו, למד בית, עמוד בנפל. מה הבעיה? אנחנו באורות, כן. אנחנו בעמוד מ"ו, בפרק למד בית, בספר הקדוש, אורות. נו, ידידיה, מה קורה? יש לך שאלה? משהו? טוב. הפלגים יבלי המים של החיים העליונים של הנשמה הטהורה. במעמקים הם זורמים, במעמקי הטבע הגופני ובתחתית הבשר והדם הינם הומים ורועשים. אמנם מתפרצים הם אל על, צועקים ובוכים. מתנודדים וקובלים, מתאמצים ומתפתלים הם בין הרף לעלות אל הרום, להיגלות בצורה מהירה חיה. חיים שלמים, מלאים זיו הוד ופאר הדרת גבורת קודשי קודשים. אשרי האיש השומע את כל נשמתו מתוך מעמקיו, ואשרי העם המאזין את הד הקול של הנשמה הכללית שלו, איך היא מתגעשת מתוך מעמקיה. ואשרי המקשיב הטהור אשר יקשיב את בת הקול של כל היצור הקורא מתוך מעמקיו להתגלות בהירה עליונה, טהורה וקדושה. מה זה המשפטים השיריים האלה? הרב כאן בעצם הוא לא, אפשר להגיד שהוא מסכם את ישראל ותחייתו, כי לא הוא סידר את הפסקאות בצורה הזאת. אבל הפסקה הזאת כוללת בתוכה הסתכלות על כל מה שלמדנו עד עכשיו. דהיינו מפרק א' עד פרק למד א'. וזה שהתחייה הלאומית גוררת בעקבותיה גם תחייה רוחנית. דהיינו, יש זרימה ערכית, רוחנית, שרוצה לבוא לידי ביטוי, והיא דוחפת את גלגלי הגאולה. דהיינו, התהליכים של הציונות המדינית וכו'. מה הם הזרמים הרוחניים האלה? זה הזרם של האחדות, כלומר, התביעה לאחדות. התביעה לאחדות היא לא פשוטה. כי זאת הדרישה לאחד את הקודש עם החול. הקודש במובן היותר עליון, עם החול במובן היותר גס. כי אם לא, זאת לא אחדות באמת. והקודש במובן היותר עליון, זאת הנבואה. והרי הנבואה הסתלקה מעלינו מזה זמן רב. והכישרון הנבואי הולך והוא מתמסמס מאיתנו. לעומת זה, החול במובן היותר גס, זה כולל גם את התביעות הגופניות, הדחפים של הגוף, הדם, הבשר, הבריאות, כל אלה גם כן דורשים את הופעתם, ודווקא החיבור ביניהם, בין הנבואה היותר עליונה, הרוחניות היותר אצילית, לבין התביעות היותר ממשיות, גם של הגוף, גם של הכלכלה, גם של התרבות. החיבור הזה הוא הדוחף את הציבור הישראלי בזמן הגאולה. וזהו השורש היותר נסתר של החילונות. כלומר, אפשר לראות את החילונות בתור התגברות של היצר הרע. אפשר לראות את החילונות בתור תוצאה של טעויות חינוכיות של הרבנים. אפשר לראות את החילונות בתור השפעה מצערת של תרבות אחרת. כל הדברים האלה הם נכונים, רק שהם לא העניין. כלומר, לפי הרב, יש פה מהלך יותר פנימי, הדרישה של חיי האחדות שמפעמת בנפש הישראלית. ולכן זה לובש את הלבושים של חול הכל כך חריפים שאנחנו רואים בדורנו. בסדר? זה מובן מה שאני אמרתי? עכשיו, אחרי שזה מובן, אנחנו יכולים לקרוא את זה שוב בשורות שקראנו. הפלגים, יבלי המים של החיים העליונים של הנשמה הטהורה, כלומר, הנשמה הטהורה היא נשמה של אחדות, אנחנו הרי מונותאיסטים, מאמיני אמונת הייחוד, אז הפלגים האלה במעמקים הם זורמים, לכאורה. מה? יבלי המים מלאים במים, כלומר המובילים מים. מה זה מים? המים של החיים העליונים. כלומר, מה שמחיה, מקורות החיים. מקורות החיים של דבקות בשם בעצם. אבל מי זה השם? האם השם זה ראש הישיבה הגדול של הקוסמוס? ודאי שלא. הקדוש ברוך הוא מתעניין בכל, הוא ברא את הכל. לכן, כדי להכיר אותו, צריך לבוא אליו עם הכל. כן, בבקשה.
מקור מים חיים.
מקור מים חיים, נכון. אותי עזבו, מקור מים חיים. אוקיי? תהיתי? טוב. לא, לא רק אתה, יש עוד אנשים פה. עכשיו, לא, זה בסדר, אני מדבר גם אליך. אנחנו חברים, לא? טוב. הפלגים יבלי המים של החיים העליונים של הנשמה הטהורה. במעמקים הם זורמים. כלומר, יש זרימה עליונה, יש גם זרימה תת-קרקעית. כלומר, דווקא דרך תהליכים שאינך רגיל לייחס אותם אל הקודש, שם מתפרץ הקודש. למשל, מכבי. נכון? מכבי, ארגון ספורט יהודי, הוקם בתקופת המנדט הבריטי. בשביל מה זה טוב? ספורט יהודי? כן. זה התביעה של גבורת הקודש. זה בא דרך שם. כן? החזרה אל בריאות הגוף. כן? במעמקי הטבע הגופני. שם זה נמצא. ומה? כן, חזרה אל בריאות הגוף זה מתאפיין גם בעזיבת התורה והמצוות. כי קשה להכיל באותה הנפש מסרים כל כך, לא הייתי אומר מנוגדים, אבל שונים זה מזה. הרי הקודש בדרך כלל מתאפיין בבריחה מן הגוף. אז כשחוזרת קדושת הגוף למקומה, זה מתאפיין בבריחה מן הקודש. בסדר? כן, בבקשה.
אני יודע שהרב לא כותב את כל מה שהוא כותב בדיעבד, כמין התנחמות
איך אתה יודע, אתה שואל, שהרב לא כותב את זה בדיעבד כהתנחמות מפני המצב. תשובה, זה ברור שהוא כותב את זה כהתנחמות מפני המצב, אבל המצב גילה לו שזה לא בדיעבד אלא לכתחילה. כלומר, כדי להבין את יד השם בהיסטוריה, אנחנו זקוקים לשני דברים. א', ללמוד, ב', להסתכל במציאות. דרך מה שהרב הסתכל במציאות, הוא זיהה את מה ש... היה צריך להוציא מתוך מה שהוא לומד. למשל, היה פעם, הרי הרב כתב את מה שכתוב כאן ב... איפה זה כתוב? על ההתאמנות. בעמוד פי. הרב כתב פסקה שהרגיזה את כולה. בעמוד פ. בפסקה למד דלת. ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים, העוסקים בייחודים של שמות הקדושים, להרבות הבלטת האור האלוהי בעולם, ואין גילוי אור אחד עומד בלא חברו כלל. ויעש דוד שם, ודוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, ויואב בן צרויה לצבא, ולא דינה שבנר, אלא מפני שעשה דמם של נערים שחוק. אבל שיצחקו הנערים לחזק כוחם ורוחם בשביל גבורת האומה בכללה, עבודת הקודש הזאת מעלה את השכינה, מעלה מעלה, כעלייתה על ידי שירות ותשבחות שאמר דוד מלך ישראל בספר תהילים, אלא שעל ידי הכוונות העליונות עולה הנשמה הפנימית, ועל ידי המעשים המאמצים את גוף היחידים לשם הכלל עולה הרוחניות החיצונית, ושניהם כאחד משכללים את סדרי הקדושת כולם, בהבלטת אופייה של האומה, פרשה קטנה של כל גופי תורה תמימים בה בכל דרכי חדיי. מה? והוא?
להיות בנים המצא כוח לאומה.
נו, אז מה? אתה אומר שלכאורה זה רק בתנאי שהם עושים את זה מתוך פטריוטיות, נכון?
פטריוטיות ותולדה.
אתה אומר שהם עושים את זה, כן. אז בוא נסתכל לפסקה הבאה, ולהיפלא אם יש חיסרונות במהלך החיים של העוסקים באימוץ הגופני ובכל החיזוקים הארציים שבישראל. כלומר, ודאי שיש חיסרונות. ברגע שיש חיסרונות, אז זה גם בא עם גאווה וכל מיני יצרים רעים וכו', נכון? כי אפילו הופעת רוח הקודש צריכה בירור מתערובת סכסוכי תומה שמתערבים בה והיא הולכת ומתארים קדשת מבררת פודה את עצמה מגלותה עד שבהליך על דרך צדיקים ואור נוגה הולך ואור עד תכון היום. אז בקיצור, כשהרב קוק כתב את הפסקה הזאת, כל העולם כולו התנגד לו. אז היה צריך לכתוב איזה מאמר של הרב חרלאפ כדי להסביר וכו'. יש איזו התכתבות בין מקובל אחד מטבריה, ספרדי, לבין הרב קוק. שואל אותו, הלו, מאיפה לקחת דברים כאלה? אז הרב הוא קונה לו, לקחתי את זה מהאריזל. והוא מראה לו איך הוא דייק את זה מהעץ חיים. אז עכשיו, אם הוא דייק את זה מהעץ חיים, אז זה כבר לא בדיעבד. זאת אומרת, יכול להיות שהוא לא היה מגיע לרעיונות האלה, הוא לראות שזה מה שכתוב בעץ חיים מלמלא המציאות. אבל ברגע שהוא רואה את המציאות, אז הוא מבין למה התכוון הארי. מובן? טוב. כן. מה זה מעמקים? מעמקים, דברים, שזה גם נסתרים וגם נמוכים לכאורה. גם שואלים, כלומר, מה שנמוך? כן? למשל, הבאתי לך דוגמה, הספורט. כן? שהספורט נחשב בכל זאת לעסק הרחוק מן הקודש, ודווקא משם יש הבלטה של הקודש הלאומי שגואל את ישראל. דוגמה. איפה?
הרב הסביר שיש את הקודש הכללי,
אני אמרתי את זה עכשיו?
לא, עכשיו.
זה בשיעור אחר, כן, נו. כן. מהו הקודש הגנוז וההתעמלות? זה הקדושה שבטבע. כן, לא הקודש הרגיל. אולי כדי להסביר את זה יותר, אתה מתכוון לדברים שבאורות הקודש חלק ב', נכון? לזה אתה מתכוון. יכול להיות, אז נגיד את זה עוד פעם. כמה שידעו את זה יותר, זה יותר טוב. אהה, אבל הסתירו מפה את אורות הקודש חלק ב'. לא יכול להיות. מה? לא, לא, אל תביא, יש מן הסתם פה. הנה, יש. חשדתי בכל מיני מגמות. טוב, בחלק ב' של אורות הקודש, בהקודש הכללי, פרק כף ג', שם זה פסקה שמסבירה באופן יותר, אתה אומר שכלי, את מה שקראנו כאן, באופן שירי. הפרק נקרא בשם מלחמת הקודש והטבע. עכשיו שהכותרת ברורה ביותר. יש מלחמה בין הקודש לבין הטבע. כדי לעשות מלחמות צריך אנשים. אז יש אנשים שמאמצים את הדגל של הקודש, ואז הם נלחמים נגד הטבע. יש אנשים שמאמצים את הדגל של הטבע, והם נלחמים נגד הקודש. בסדר? אני קורא כאן בפנוכו, רז התנועות העכשוויות. מה זה רז התנועות? הסוד, כן? של התנועות העכשוויות. מה זה התנועות העכשוויות? החילונות. מתברר בזה שהקודש עצמו, אור העולם העומד למעלה מהטבע, מהגופניות והחברתיות, תובע הוא מהעולם בכלל, ומישראל הפזור והשבור בפרט, את הדיכיון של הטבע. מה זה דיכיון? המשפט. המשפט של הטבע. הפשטות, הבריאות, הנורמליות שבחיים, בהרגשה, בשכל, בהתפעלות. אני רגיל להזכיר שאחד מהסופרים הגרועים במדינת ישראל, אלף בית יהושע, אמר, כתב ספר בשם בזכות הנורמליות. נכון? כלומר, הוא אומר, הגיע הזמן שעם ישראל יצא מגלותיותו ויהיה נורמלי. מה זה להיות נורמלי לפי אלף בית יהושע? להיות חילוני. כן, הגיע הזמן סוף סוף להיות חילוני. הרב קוק אומר, הנה, זה בדיוק מה שקורה היום. הקודש דורש את הנורמליות שבחיים. ואז מה קורה? בעקבות כך יש גם הרבה לכלוך. מתקרבים אנו אל כל תביעות הטבע. מתלכלכים אנו בזוהמתו. זה מלכלך. אין מוצא להגן, כי אם על ידי הערות גדולות, מה זה הערות גדולות? תפיסה גדולה. על ידי הופעות נשמתיות אלוהיות מגלות רזי עליון מודיעות האגור בסתרי חושך. בקירוב אל הטבע יש שנאת הקודש הרגיל. מה זה הקודש הרגיל? הדתיות. בסדר? הדתיות זה הקודש הרגיל.
למה?
זה עניין של סמנטיקה, ככה קוראים לזה. כן, למה? זה ככה זה נקרא, זה הקודש הרגיל.
למה זה קורה?
למה זה קורה? לא, זה לא מה שהוא שאל. זה מה ששאלת? לא, אתה רואה שזה לא מה שהוא שאל. מה קורה? אתה שואל למה קורה שבקירוב אל הטבע יש שנאת הקודש הרגיל?
למה?
בוא נסביר לך למה. הנה, הרב אומר. בקירוב אל הטבע יש שנאת הקודש הרגיל, הצורר את הטבע המשדד את מערכתו. כי הדתיות רגילה להתנגד לטבע. הקודש הרגיל...
הטבע זה החילוניות כאילו?
לא, הטבע זה יותר מהחילוניות. הקודש שבטבע זה מה שדוחף את החילוניות.
מה זה הקודש שבטבע?
יש קדושה גנוזה בתוך הטבע. אבל היא לא גלויה. בדרך כלל כשאני רוצה קודש, אני מתרחק מן הטבע, ואז אני פוגש את הקודש. אבל חוץ מהקודש, שהוא הקודש הרגיל שמעל הטבע, יש קודש אחר, הנוכחות האלוהית בתוך הטבע. הקודש הזה הוא קודש יותר גדול. אבל מה? יותר קשה לחשיפה. Okay. כי בדרך כלל, אם אני נפגש עם הטבע, מה שאני פוגש זה הטבע, לא הקודש שבו. ואז אני פוגש את הרע שבטבע. יש הרבה רע בטבע. ולכן, בדרך כלל, אם אני רוצה לגלות את הקדושה שבתוך הטבע, אני צריך קודם כל לאמץ את הקודש המתנשא מעל הטבע, ומכוח זה, כשאני נפגש עם הטבע, אני חושף את הקדושה שבו. אבל הקדושה שבטבע היא לא מחכה עד שאני מוכן. היא דוחפת מה שלא יהיה. ולכן היא מתנקמת בקודש הרגיל ושולחת את גדודי חילוניותה כדי לתבוע את אלבונה. הבנת? או לא?
הבנתי.
יפה. כן.
אני חושב שהקדושה שבטבע תופסת רק על השם שבקודש. רק עליהם יכולה לשלוט.
אתה אומר, ודאי, הצדיקים העליונים, שום דבר לא פוגע בהם, לא זה ולא זה. הצדיקים העליונים לא מפחדים, לא מהחילונים ולא מהדתיים. אפילו מהדתיים הם לא מפחדים. כן? זה מה שאומר כאן.
אני רוצה להבין אותם, סליחה.
כן.
כשאנחנו אומרים על הקודש שבטבע, זה כשאדם הולך לעשות למשל ברכת העליונות, רואה את האביב בריחתו, זה הקודש שבטבע, שאותו אנחנו מבינים פשטות?
לא. לא. הקודש שבטבע, בכלל, מה פירוש המילה קודש? לא, קדוש זה מובדל, אבל מה זה קודש? הקודש זה הנוכחות האלוהית. עכשיו, את הנוכחות הזאת אפשר לפגוש בכל תחום. בדרך כלל, על מנת לפגוש את הקודש, את הנוכחות האלוהית, אני זקוק לרוחניות. בדרך כלל. אבל זה סוג של שקר. כי וכי הקדוש ברוך הוא מתגלה רק ברוחני, הוא מתגלה בכל. נכון? אלא שהאנרגיה הקדושתית שבתוך הטבע היא גנוזה מאוד. קשה לפגוש אותה. הרי הטבע הוא ברברי, הטבע הוא רע.
אבל שם רואים את ההתפעלות. כשאדם נמצא באיזשהו קניון ענק, או מצוק, או איזה מפל אדיר, שם אני יכול מרגיש את זה יותר מאשר בבית המדרש. נראה לי, לא יודע.
לא. מה שאתה מדבר עליו, זה לא הקדושה, הקדושה שבטבע. מה שאתה מדבר עליו, זה האסתטיקה, היופי, ההדר. אז יש בהדר הטבעי גם כן משהו שיש לשבח את הקדוש ברוך הוא עליו. אבל לא על זה מדובר. כן? אלא מדובר על משהו אחר, על התביעה לראות את הערך העצמי שבטבע. גם בלי ברכה.
דוגמה
למה?
לקדושה שבטבע.
הקדושה שבטבע זה למשל לאכול טוב. עכשיו יש אדם שכשהוא אוכל טוב הוא סך הכל בהמה. נכון? זה בדרך כלל. ויש אדם שכשהוא אוכל טוב, זה הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. אז משהו מזה אנחנו זוכים לו, כל ישראל, בשבת. נכון? בשבת יש מצווה לאכול. עונג שבת. מה זה עונג שבת? חסר שזה לא יהיה טעים. זה לא עונג שבת. נכון, נאמרו דברי תורה נפלאים, אבל זה לא זה. עונג שבת זה שיש מה לאכול. כן? מה שמכונה אצל אחינו התימנים, ג'עלה. כן? אתה יודע מה זה ג'עלה? כן, אבל זה כזה, יש איזו אווירה מיוחדת, ככה, חבר'ה, כן, אחרי האוכל. לא כשאתה עדיין רעב, אתה כבר לא רעב, עכשיו יש ג'עלה. יש כל מיני. כן? מה? כן, זה... זה עסק, ברור, כן? יש בהדר של המקומות המרשימים משהו שקשור לזה, אבל זה לא עיקר העניין. כן?
הרב, אז זה שהקדושה שבטבע הוא יותר גדול מקדושה שבקודש הקודשים.
בקודש הקודשים יש קדושה שבטבע.
ושם השכינה הכי גבוהה.
כן, מה יש בקודש הקודשים? זה מקום. זה לא רוחני, זה מקום. אבל זה מקום, שים לב, זה מקום. זה לא רוחני. זה שטח. ומה יש בקודש הקודשים, תגיד לי?
לוהט שבורים.
יש שם לוחות שבורים, יש ארון, יש שכינה, יש קרובים, יש גם לוחות שלמים. יש גם פרוכת. יש גם צנצנת המן.
ספר תורה.
וגם הדורון ששלחו הפלישתים לאלוהי ישראל. יש עוד כמה, נכון? לא, שאלתי מה יש בקודש הקודשים. לא שאלתי מה יש בארון. כן.
אז אם כך היה גדול מאוד.
לא היה גדול מאוד, לא. למה? למה? מה? כמה זה?
שבירי לוחות,
נו, כמה זה לוקח? אז אתה יודע כמה ארון הברית היה גדול? אמה וחצי אורכו, ואמה רבע חצי רוחבו. לא, המאתיים וחצי אורכו, אמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו. הסך הכל כמה? בערך מטר מרובע. מה, זה ארגז, מה? המקרר שלך יותר גדול מזה.
שני
זה 17 קוב. 17 קוב, אתה יודע כמה פעמים אפשר להכניס שם את ארון הברית? כן, עכשיו נחזור לנושא. מה יש בקודש? מה אני אעשה? אני לא יכול. רגע. אז מה יש בקודש הקודשים? יש שם שני מרכיבים. האחד, תורה. יש ארגז מלא בתורה. לוחות ראשונים, לוחות שניים, ספר תורה. ארגז מלא בתורה. מה יש על המכסה של הדבר הזה? יש אהבה.
אהבה?
כן, אהבה. הקרובים שמה, זה ילד, ילדה, מחובקים, אוהבים, נכון? זה חול. כיוון שיש שם גם קודש ויש גם חול, אז זה קודש הקודשים. כמובן? עכשיו יש פה שתי שאלות. וואו, כבר שלוש.
שלוש שאלות.
טוב, מה נעשה? האם הרב אומר שתופעת החילונות באה מסיבה של רצון של איחוד בין הקודש לחול, קודש הקודשים, נבואה, תקופת התנ"ך, ולא בגלל שיש תביעה להבין את עומק המצוות יהדות אולי, כן. התביעה להבין את עומק המצוות היא הסברה שמצויה בספר אורות התשובה, פרק ד' פסקה י'. אבל זה לא על דרך הסוד. כאן הרב אומר את הסוד, אז זה הסברה יותר פנימית, מה שאני אומר עכשיו. עכשיו, יש פה שאלה. שלום הרב, נדמה לי שאלף בית יהושע הוא סופר לא רע בכלל. עובדה, האומה היהודית העניקה לו פרסים רבים על עבודתו בברכה רומן. אתה צודק, אבל זה, האמירה שלי, סופר גרוע, היא איננה מבחינה ספרותית, אלא על מנת לעורר את תשומת הלב של הציבור. זאת אומרת, המטרה היא לעורר, כן, כלומר, אני פה שובר איזה מוסכמה. יכול להיות שבאמת מן הראוי היה להתייחס יותר בכבוד אל עבודתו הספרותית. טוב, ולפני כן הייתה שאלה אחרת, על בכל דרכך דאהו, מה? לא, זה לא יעזור. לפני כן הייתה שאלה קודמת, על בכל דרכך דאהו, ואיך יכול להיות שאפשר לדעת את השם דרך עבירה. תשובה, אסור לדעת את השם דרך עבירה. אבל אם כבר יש עבירה, צריך לדעת איך היא מודיעה לנו את השם גם כן. כן. כלומר, לא עושים רע לכתחילה, אבל יש רע במציאות. אז תנסה להבין מה יד השם שברע. כן. היי, אנחנו נגיע לזה, רק רגע. אז אם כן אומר הרב, בקירוב אל הטבע, אני שוב קורא באורות הקודש. סליחה שאני סוטה מהספר אורות, אבל זה עוזר לנו להבין. בקירוב אל הטבע יש שנאת הקודש הרגיל הצורר את הטבע, המשדד את מערכתו. הקודש הרגיל, לעומת זה, כמו עושים הדתיים, כשהם רואים שהטבע בא להילחם בהם, מה הם עושים? נלחמים בחזרה. הקודש הרגיל המורגל מאז להתהלך עם הטבע בקרי. אוגר הוא את שארית כוחו להילחם עם הטבע. כן, באים הדתיים, אומרים, לא ניתן. אבל לוחם הוא עם טבעו שלו. כי בסופו של דבר הוא בא להילחם לא נגד הטבע, הוא לא יודע שהוא נלחם נגד הקודש, לכן הוא נלחם נגד טבעו הוא. כושל הוא ונופל במלחמתו. הדתיים לא יצליחו. אז מה יקרה? הטבע המתנסה לטבוע את דיכיונו, שנאור על ידי תביעת הקודש הגנוזה בקרבו, מתנסה עם כל שלילותיו, שונא הוא את הקודש. גם את הטבע שלו. גם את הודו יופיו ובריאותו. פה נופל הטבע ונכשל במלחמתו. אז גם החילונים לא יצליחו. אלה ייקשלו ואלה ייקשלו. אז מה נעשה? לוויתן ושור הבר. שניהם נופלים במלחמתם. מה זה לוויתן ושור הבר? לוויתן, הקדושה שבטבע. שור הבר, קדושה שמעל הטבע.
זה לא מלחמה שקורית בעתיד לעבור?
כן, זה זה. אז זה בדיוק המלחמה שקורית עכשיו.
מישהו אמור לנצח שם, לא?
מי אמור לנצח? במדרש כתוב שהלוויתן ישחט את שור הבר עם הסנפירים שלו, ושור הבר ינשוך את הלוויתן בצווארו, ושניהם ימותו ביחד. ואז ירדו הצדיקים מהטריבונות, ויאכלו את שניהם. אז מה שנאמר כאן, לוויתן ושור הבר, שניהם נופלים במלחמתם, ונעשה מבשרם סעודה יפה לצדיקים. כלומר, הצדיקים זה לא הצדיקים של הקודש הרגיל, זה צדיקים של, כמו של הרב קוק. צדיקים כאלה, ששום דבר לא יכול לפגוע בהם. יפה. מי שלא נשקע בהבלים, לא זנו עיניו אחרי כנגיעות של אומות העולם המשחיתות את תפארת הנשמה, את הוד הצילותה וטהרת מידותיה. כנגיעות זה המלחמות, מלחמות קרקס. כן, גלדיאטורים וכו'. כן? הרי הוא זוכה ומזכה לראות כנגיון מלבב זה. הוא יושב על הטריבונות. עומד הוא ממעל לשניהם, מעל הדתיים והחילונים. גבריאל בכוח אל עליון מעורר את המלחמה. צור עולמים ביגלות אור, אורו וקודש עליונותו גומרה. העושו יגש חרבו. רואה היא הנשמה הניזונה מלחמה הפנימי של תורה את הכוחות הבהמיים שביבשה ושבים מתאבקים, לוחמים בקצף, מתנפלים זה על זה. כל אחד חושב, אני אכבוש הכל. אבל לא לדגי הים ולא לבהמות הרים הניצחון. כי אם לקורא בשם השם, שם השם כולל הכל. והוא ימלט וימלט הכל. בסדר? עכשיו, הדברים האלה שאומר כאן הרב, הם באים לידי ביטוי גם בספר אורות. למה קראתי באורות הקודש? כי זה עוזר להבין מה שכתוב כאן. יש פה שאלה באינטרנט. חכה, אתה אמנם מצביע, אבל האינטרנט קודם. מה הכוונה? שאם עשיתי עבירה, אני יכול בכך להכיר את הבורא? איך זה לדוגמה בנפילה בחטא הניאוף? שמשמו. למנצח מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע. חולי השם כחסדך, ברוב חמך מחי פשעי. ערב כבסני מעווני, ומחטאתי תארני, כפשעי אני אדע. יחד נקדמי, לך לבדך, והרע בעיניך עשיתי. למען, תצדק בדובריך, תזכה בשופטיך. זאת אומרת, מה אומר כאן דוד? הוא אומר, נכון, נפלתי, לאן שנפלתי, בת שבע, סיפור לא נעים וכו' וכו'. אבל דרך זה, עכשיו אני מגלה אורות שעד עכשיו אפשר היה לגלות. דרך התשובה שאני עושה, כמובן. כן? הרי במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים, אינם יכולים לעמוד. כן, מה אתה אומר? למה זה מצורז? למה זה רוטט? תגיד לו שאני לא פה. טוב, זה. אה? אתה אומר ככה, אתה שואל, האם הדברים של הרב קוק על הקדושה שבטבע זה תואם את שיטת הרמב״ם? זה בעצם מה שאתה שואל. התשובה היא לא.
מה השיטה של הרמב״ם?
כלומר, אין אצל הרמב״ם מושג כזה של קדושה שבטבע. בסדר? הלאה. אז עכשיו, אחרי כל הדברים האלה, יש לנו מספיק נתונים כדי להבין שוב את השורות אשר קראנו בתחילה בפסקה למד ב'. הפלגים. יבלי המים של החיים העליונים של הנשמה התאורה. במעמקים הם זורמים. מה זה המעמקים? בדברים שהם בדרך כלל מחוץ לקודש. מחוץ לקודש. במעמקי הטבע הגופני ובתחתית הבשר והדם הינם הומים ורועשים. האם אפשר בכלל לתקן את הבשר? הנוצרים אומרים שלא. היהודים אומרים שכן. הם אומרים לעשות ברית מילה. ברית מילה זה למצוא את הקדושה במקום הבשרי התחתיתי, שבו בדרך כלל בעלי הקודש סוברים שאי אפשר לפגוש את השם. כן, בעלי הקודש, הדתיים הרגילים, הם, יש להם קושי בין כל הדתות, למצוא קדושה בחיי הבשר, במיוחד במה שקשור ליצרה דעריות. ואף על פי כן, דווקא אנחנו שמה הברית. אמנם, מתפרצים הם, הפלגים האלה, אל על. זאת אומרת, בתוך הנטיות הנמוכות, יש תביעה פנימית אל הקודש. יש פסוק בספר תהילים, פרק קופדלת, נדמה לי. הכפירים שואגים לתערף.
לברכי נפשי.
נכון, ברכי נפשי. קופדלת, אני יודע. הכפירים שואגים לתערף ולבקש מאל אוכלם. שמתם לב שתחילת הפסוק וסופו סותרים זה את זה. הכפירים שואגים, למה? כי הם רוצים לטרוף. אז מה זה לבקש מאל אוכלם? אלא הכוונה שבתוך השאגה של הכפירים שרוצים לטרוף, יש תפילה. הם היו רוצים לבקש מאל אוכלם, ולא מן הטרף אוכלם. זאת אומרת, בתוך הברבריות, בתוך הזרימה הקשה של הטבע, מסתתרת איזושהי השתוקקות לבקש מאל אוכלם. אז זה גם נכון בחברה האנושית בכללה. זה מה שאומר כאן הרב. אמנם מתפרצים הם אל על. צועקים ובוכים. כלומר, הנטיות האלה הן בוכות. בתוך החילוניות היותר גסה, יש השתוקקות. יש בחזל ביטוי כזה, פני הדור, באחרית הימים, כפני הכלב, נכון? מה זה הכלב? מה זה כלב? מה המאפיין של הכלב? זה החוצפה. כן? כתוב שהם עזים, הכלבים עזים. גם יש גם ביטוי כזה, כלבים חציפין. נכון? כלומר, הכלב יש לו חוצפה. הוא נובח. כן? הוא רואה אדם, אדם זה דבר נעלה. נאצל. מי הוא הכלב הזה שהוא נובח עליו? ממש לא יפה, נכון? חוצפה. עכשיו, מעניין, בפרק שירה, יש רשימה של השירים של כל החיות. והשיר של החיה האחרונה שמוזכר שם, זה שירת הכלבים. כן. מה השירה של הכלבים? הם שרים, ברו, נשתחווה ונכרע, נברחה לפני השם עושנו. כלומר, שבתוך החוצפה של הכלב, יש דרישה של יראת של קבלת עול מלכות שמיים אמיתית, אבל לא מתוך קטנות, הוא רוצה באמת, לכן הוא נובח, כי הוא באמת רוצה את קבלת עול מלכות שמיים האמיתית. זה מה שכתוב כאן. צועקים ובוכים, מתנודדים וקובלים, מתאמצים ומתפתלים הם, באין הרף לעלות אל הרום, להיגלות בצורה מהירה. למשל, היה יהודי אחד מאוד מסובך, שמו היה דן בן אמוץ. שמעתם עליו?
כן.
הוא באמת היה מהלצים הגדולים בהיסטוריה של מדינת ישראל.
הוא הספיד את עצמו גם.
כן, הוא גם הספיד את עצמו. קיצור, שמו המקורי היה לא בן אמוץ, אלא טילים זוגר. נכון? טילים זוגר. מה זה טילים זוגר? אומר תהילים. כן? טילים זוגר. וכשהוא כבר היה בשלב מתקדם במחלתו, הוא ידע שהוא הולך עוד מעט למות, ביקש שיביאו לו ספר תהילים, ואז הוא קרא את הפרק הראשון, כשהגיע למושב לצים לא ישב, שזה די בהתחלה, התפרץ בבכי. כן? זאת אומרת שזה מגלה משהו על כל החיים שלו. מה זה היה כל החוצפה והליצנות של כל חייו? כן? זה היה, הסתתרה שמה דרישת אלוהים. כן? בצורה מסובכת, מקולקלת, מפוטלת. אבל זה היה שם. כן. אז זה מה שכתוב כאן. להיגלות בצורה מהירה, חיה, חיים שלמים, מלאים זיו, הוד ופאר, הדרת גבורת קודשי קודשים. זה קשה. זה נמצא שם. כן.
הרב פה בעצם בא ללמד זכות גם על האנשים החילונים, שגם כשהם לא
הרב קוק בא ללמד זכות גם על הדתיים. אשרי האיש, השומע את כל נשמתו מתוך מעמקיו. כלומר, כשאדם נמצא בעומק, בעומק תחתית הכוונה, הוא שומע בתוך העומק הזה את כל נשמתו. איך אומרים, יש מקום שממנו אפשר רק לעלות. איפה זה? המקום הנמוך ביותר. נכון? גם מישהו ניסה לרדת אל רצפת הבריכה. שמתם לב שמגיעים לרצפה, אז אפשר לעלות, נכון? נותנים מכה ואז עולים. ואז עוד צועקים ממעמקי הגיהינם, רב נחמן ענייני. יש איזה חידוש יפה של הרב יצחק גינסבורג, שמעתם עליו? כן. אבל בקיצור, הוא פעם אמר, הרי ספר התניא נקרא ספרן של בינונים. מכירים? ספרם של בינונים, ככה זה נקרא, השם, זה השם המקורי של ספר התניא. אז אמר, אז מה זה ספרם של צדיקים? אמר, זה נועם אלימלך, של רבי אלימלך מליזנץ. ומה זה ספרם של רשעים? ליקוטי מוהר"ן. כן? זה ספר, אני חושב שזה חידוש יפה, כן? אני לא בדיוק בדרך כלל קוסטה של השיטה של הרב גינסבורג, אבל פה יש איזה חידוש יפה, כן?
ליקוטי המרים.
כבודו יסתכל בדף הראשון של ספר התניא, ויראה שנקרא גם ליקוטי אמרים תניא, וגם נקרא ספרן של בינוני. יעיין שם כבודו. בסדר. אז אין פה סתירה למה שאני אמרתי. אפשר גם להגיד עוד משהו שכתוב שם, והוא לבאר בדרך קצרה וארוכה, איך הוא קרוב אליך הדבר מאוד. מפי ספרים ומפי סופרים. אפשר גם להגיד שזה הודפס מספר פעמים, ובדפוס פיטרקו ובדפוס וילנה, אפשר להגיד הרבה דברים. להגיד גם שיש גם מהדורות גדולות, קטנות, ובפקסימיליה. אפשר להגיד גם שיש לוח ללימוד התניא היומי. אבל מה זה יועיל לנו כל התוספות האלה? כל הדברים האלה הם אמת. אבל מרחיקים אותנו מהנושא שאנחנו עסוקים בו. בסדר? הלאה. יש פה שאלה. מלאכים א' ט' ו' אשר עשה דוד הישר בעיני השם, ולא שר מכל אשר ציווהו כל ימי חייו, רק בדבר אוריה החיתי. איך פסוק זה מתיישב עם למען תצדק בדבריך, תזכה בשופטיך? טוב, אז זה כל הסוגיה המסובכת של דוד ובת שבע וכל מה שזה אומר. זה אי אפשר במספר הדקות המועט שנשאר בידינו להתייחס לנושא. כן, מה אתה רוצה? לא. הלאה.
מה הוא רצה להגיד שאמרת לכותל מאורן?
זה ספרן של רשעים, זה כוונה, זה בא לגלות את הקדושה שיש ברשע. הרי זה בא להחזיר אותו, נכון? ואשרי העם המאזין את הד הקול של הנשמה הכללית שלו. לא רק הנשמה הפרטית שלו, אלא שייכותו אל הכלל. איך היא מתגעשת מתוך מעמקיה.
אשרי יש
ולא
אשרי העם.
הנה כתוב כאן, אשרי העם.
לא.
אשרי האיש הפרטי, השומע את כל נשמתו הפרטית, מתוך מעמקיו. שהרבה פעמים אדם, מתוך ייסורי נפשו, מתוך נפילותיו, הוא שומע את הנשמה שלו שרוצה להתעלות. ולכן נפלה לאן שנפלה כדי להעלות את הכל. ואשרי העם המאזין את הד הקול של הנשמה הכללית שלו. כן? איך היא מתגעשת מתוך מעמקיה? ואשרי, המקשיב הטהור, אשר יקשיב את בת הקול של כל היצור, כל הבריאה כולה. לא, זה הרב קוק. הקורא מתוך מעמקיו להתגלות בהירה עליונה תורה קדושה. אורו של משיח. נתון בכלאי היסורים של עומקי העומקים, ובעת קץ גאולה, לבריד, בעת אשר רק קו אחד יגלה בתכונה של איזה זערורית אורה להחיש ישוע כללית לבית ישראל, מה זה רק קו אחד? קרן אור אחת, הכוונה, כן? רק איזה התחלה של התחלה של הערה דרך הציונות המדינית. יגלו ויחשפו אלה הסימנים המורים על צעקת העומק. כלומר, מי יגלה אותם? הרב קוק. ומתוך כל התנועות הכלליות הפרטיות, הנפשיות והגופניות, כלומר, צריך להיות מחובר לכל זה, שאדם יער לכל המהפכות האלה, יקשיב להן. כן? לא רק יסתגר בבית המדרש, אלא יקרא עיתונים. כמו שהרב סיודה היה קורא עיתון לפני התפילה, כדי לדעת על מה להתפלל. יוקשב, לא באמת, זה נכון. יוקשב אותו הקול האדיר והחזק. מהו הקול? קול ברמה נשמע. נהי בכי תמרורים, רחל בבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. והקול, מה זה הקול של רחל? זה הקול של הנצח, של הנצח של האומה. והקול עולה ומתעלה. בתכונות חיים ומעשה. בתכונות רעיון ומחשבה. כלומר, יש כל מיני מעשים, כל מיני מחשבות, כל מיני רעיונות שמגלים את הקול הזה. בתכונות המון גויים ורוח עריצים, כלומר זה גם עובר דרך המלחמות, דרך הפוליטיקאים. בתכונות נפשות כמהות, עורגות ומקוות. בתכונות חולמי חלומות כועסים ומתקצפים. בתכונות, הוא מתכוון מן הסתם לאדם כמו ברנר. בתכונות אנשי יישוב ומתינות. יש גם אנשים כאלה מסודרים, העלייה היקית. בונים ומשכללים, בתכונות אנשי קודש, משקיפים ומקווים, פועלים וצופים ישועה וגאולה. זה תלמידי חכמים. מכון מאיר. ומכולם יעלו ויגלו זרמי אפיקי הנחלים של המעמקים, שכולם אומרים אותה התשועה מנחמת, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך מיום השם. ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. ובזאת סיימנו את ישראל ותחייתו. כן.